הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו שטח בי, נדלן ביהודה ושומרון. ממש לא מה שחשבתם. בהגשת מרב מילר, זאב אפשטיין ואייל תורג'מן.
שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, זאב אייל, מעניינים.
ברוך השם.
יש לנו אורח מאוד מאוד מעניין היום, אלישע ירד כאן איתנו באולפן, שלום אלישע, תודה שבאת.
שלום וברכה.
איך מציגים אותך?
אלישע ירד, פעיל התיישבות, אבא לשלושה ילדים. התגורר ברמת מגרון, גבעה בבנימין, שדה לפעול למען עם ישראל.
רמת מגרון, תמקם אותנו קצת ליד מה זה למי ש... פחות מכיר.
אדם, כוכב יעקב, בטל, רבע שעה מירושלים, מיקום
רבע שעה מירושלים, מאוד. זה מאוד, מאוד, מאוד מאוד נקי. אייל שלנו משדה בועז.
אני רבע שעה לצד השני.
רבע שעה הפוך. כן. אבל אני אגלה פה שלפני שפתחנו מיקרופונים, אמרת לו אלישע, טוב, אתם ג'ובניקים בשדה בועז.
שדה בועז זה כבר יישוב שיותר הוסדר, יותר מקורקע, ברוך השם, והשאיפה שלנו גם שרמת מגרון תראה ככה בעוד 10 או 15 שנים, או אפילו פחות, עובדים על זה. ברמת מגרון כיום יש 8 משפחות, שזה גם יחסית לגבעות, אגב, אולי נגלוש את זה בהמשך, זה נחשב גבעה מפותחת, כן? אנחנו בעצם עלינו שם לקרקע לפני 3.5 שנים, עברנו לא מעט דברים, לא מעט קשיים, לא מעט אתגרים. תשתיות, יש מינימלי, בסיסי, למשל, חשמל, יש איזו מערכת סולארית, ואת המים ממלאים את הסוג של מגדל מים מאולתר בראש הגבעה עם טרקטור ועוקב נגרר כל יום, גם בחורף, גם למשל בשבת, כשנגמר, בסעודה שלישית נגמר המים, אז נגמר המים, כל אחד יש ג'ריקן חירום בבית, צריך להשתמש בו, ומיד בצאת שבת מתנים את הטרקטור ויורדים. אבל ברוך שזה כבר יותר מפותח, יש גבעות שאפילו את זה אין, יש גבעות שאפילו אין משפחות,
כי זה ממש... זאת על וי-פיי בכלל, אין לי מה לשאול אותך.
דווקא קליטה יש שם מעולה.
באמת?
כן. אני עובד דרך הטלפון בעיקר, מה שאני לא עובד בגבעה, תקשורת ויחץ, וקליטה יש שם אחלה, אבל זה הדבר היחיד שיש שם.
טוב, אמרת 3.5 שנים אתם שם, מאיפה באתם?
אנחנו עברנו מגבעת מעוז אסתר, גבעה ליד כוכב השחר, אנחנו בעצם היינו גרעין שחידש שם את ההתיישבות, אחרי כמה שנים שלא היה שם לצערנו. היה שם בעבר ניסיונות התיישבות להקים נקודה, ולא צלחו, אנחנו בעצם חידשנו שם. ומתישהו גם זה היה ג'וב ניקי לנו מדי, והתקדמנו קדימה. היום ברוך השם יש שם כבר יותר מ-15 משפחות, בעצם הייתי שם בתור אבק, התחתנו לפני 5.5 שנים, היינו שם המשפחה הראשונה, ומתישהו עברנו הלאה. גם גבעה בבנימין, 20 דקות נסיעה משם, וברוך השם היום יש שם כבר 15 משפחות, עוד היד נטויה, ואנחנו ביעד הבא.
טוב, יש לי כל כך הרבה שאלות לשאול אותך, אבל עוד לפני המשפחות שמיישבות את הגבעות, אתה בעצם, אלישע, אתה נוער גבעות.
כן, איפשהו בעל התפר בין נוער כבר לאבא.
מה זה נוער הגבעות? איך אתה רואה את זה? אנחנו מכירים את זה יותר בהקשרים, אני אגיד בזהירות, פליליים, שליליים.
כן, אני דבר שאני לא קורא לזה נוער, אני קורא לזה ציבור הגבעות, ואני אסביר גם למה, כן? הגבעות זה שם קוד בעצם, כינוי לנקודות התיישבות חדשות. ממשלת ישראל לצערנו, כן, ב-30 שנה האחרונות, לא מקימה יישובים מיוזמתה. כן, אני לא נגלוש עכשיו להיסטוריה, גם את היישובים הראשונים ביהודה ושומרון מדינת ישראל לא הקימה, אבל מתישהו היא בעצם עלתה על הגל, התחילה להקים גם מיוזמתה, אפילו ממשלות העבודה בנו כאן ביהודה ושומרון, ממשלות שמאל, ומתישהו זה הופסק. וכמה אנשים, לרוב היו מהציונות הדתית, ואמרו, אין לנו פריבילגיה לעצור כאן, אנחנו אסור לנו לעצור את ההתיישבות איפה שהיא נמצאת היום, במצב של 30-40 יישובים שהיו אז. צריכים להתקדם קדימה ולהקים נקודות התיישבות חדשות. ולא סתם נקודות התיישבות חדשות נוספות, אלא גם כאלה שהסתרו בצורה רחבה יותר, שהתפסו שטחים בצורה נרחבת יותר באמצעות חקלאות, ראיית צון והכל. ואז קמו בעצם הגבעות. מה זה הגבעות? הגבעות בסך הכל יישובים חדשים, כן? במקום שיישוב חדש יקום, אז היום קמה גבעה, וברבות השנים היא הופכת ליישוב חדש. יש לך, למשל, לא יודע אם אתם מכירים את המושג הזה, ההתיישבות הצעירה, כן? זה בעצם גבעות שקמו לפני 25-30 שנה, קמו שני נערים וחמור, כן? מחולה, בלי מים, ולאט לאט זה הלך והתפתח. המדינה לא ראתה את זה בעין יפה. את רוב הנקודות האלה היו שם אפילו פינויים והריסות ומעצרים ומה לא, והרבה נקודות לא נשארו, כן? הרבה נקודות ננטשו, ואלו שנשארו בהקשנות הפכו להיות יישובים. ולאט לאט המועצות האזוריות אימצו אותה ופרצו שם תשתיות וגנים ומוסדות חינוך, וממש עכשיו סמוטריץ' בממשלה הנוכחית מסדיר את המקומות האלה, שממש הופכים להיות יישובים עם סמל יישוב והכל.
אז מה שאתה אומר, בוא נתיישב במקום לא חוקי, נעשה דברים שאסור, בסוף זה יקבל לגיטימציה.
לא, אני אומר, זה בדיעבד של הבדיעבד, את צודקת לגמרי. מדינת ישראל הייתה אמורה לקחת אחריות על שטחי יהודה ושומרון, ולהחליט שמה היא עושה, להחיל ריבונות, וליישב שם בצורה רצינית, עם תוכניות, עם הכל. אבל מדינת ישראל במשך יותר מ-50 שנה, ממלחמת ששת הימים, כן? מאז ששחררנו את השטחים האלה, היא מסרבת להחליט מה היא רוצה לעשות איתם. היא לא מכילה ריבונות, היא לא מקימה מדינה פלסטינית, היא משאירה את זה שלטון צבאי. מה זה שלטון צבאי? שלטון צבאי זה משהו שאמור להיות, אתה יודע, משהו זמני שלא יהיה איש את ראיו חיים בלאו למשך כמה חודשים. מדינת ישראל מסרבת להכריע. ואנחנו לא פועלים במציאות סטרילית, כן? אם לא קורה כלום עם השטח, כביכול, מדינת ישראל מסרבת להכריע, אז יש את הצד השני, הערבים, רצים קדימה למדינה פלסטינית, תופסים את השטח, מקימים לעצמם מדינה והכל. זה לא אני אומר, זה בעצם ראשוני המתיישבים ביהודה ושומרון, אנשי גוש אמונים, כן? לפני כמעט 50 שנה, הם אמרו, הם ניסו בכל דרך אפשרי, דווקא על כל משרדי הממשלה האפשריים, בניסיון לשכנע את הממשלה להקים יישובים. זה לא צלח, הם הבינו, ולא היה להם ברירה, והם עלו שוב ושוב ושוב בצורה לא חוקית, כן? ורק בפעם התשיעית שהם עלו, הסדירו להם איזושהי פשרה זמנית, פשרת קדום, מה שנקרא, וברבות השנים קם שם היישוב קדומים, וגם היישובים הבאים היו ככה, ואנחנו בעצם ממשיכי דרכם. זה לא היה אז נערי גבעות, זה היה שמנה וסלטה של הציונות הדתית, וגם נערי גבעות היום, כן? הם בסוף בנים לאנשים בציונות הדתית, שאני יכול להגיד, ההורים שלי...
ההורים שלך מיצהר?
ההורים שלי, כן, מרמת גן, במקור מפתח תקווה.
ממש בורגנות ו...
במקור מפתח תקווה. היו משפחה מאוד אידיאולוגית, הפגינו הרבה נגד אוסלו ונגד כל הדברים. ההורים שלי הכירו בהפגנות נגד אוסלו. לפחות יצא מזה משהו טוב. עברו אחרי זה לסנור, יישוב בצפון השומרון, שבסגרת תוכנית ההתנותקות פונה. ואחרי זה עברו ליצהר. בעצם אני דור שני, וההורים שלי השתתפו בהרבה פעילויות להקמת יישובים בשנים האלה. חמי גם השתתף בהקמה של רחלים, עוד יישוב. זאת אומרת, רוב האנשים הם בעצם דור שני, שפשוט ממשיכי דרכם.
אני חייבת אבל לשאול אותך, ותכף זה, ואייל בטח יש להם גם מה לשאול. אם יש איזה וקום, אם הממשלה לא מחליטה, הקטע הזה של לקחת החוק לידיים ולעשות דברים שאסור, אני לא יכולה לקבל את זה, כי אתה יודע, יש חוק, ואנחנו מדינת חוק, גם אם לא נראה לך, אין מה לעשות, גם לי יש דברים שלא נראה לי שהממשלה עושה, אבל אני מכבדת אותם.
שלי, אני עבדתי בכנסת חצי שנה, כן. איך אמרתי כמה פעמים לחברי כנסת? כשאתה מחוקק, כן, אומר לי שזה לא חוקי לעשות דבר כזה, שאתה מאמין בו שהוא דבר טוב ונכון, הבושה היא עליך. הקטם הוא עליך, לא עליי. כי אתה מחוקק, אתה צריך לדאוג שזה יהיה חוקי. זה נורא והיום שזה לא חוקי, אבל מדינת ישראל הייתה אמורה לעשות את זה, ושמדינת ישראל לא עושה, לפעמים אין מה לעשות, צריך שהאזרחים התקדמו קדימה.
אבל גם במחיר שישבו בכיכר ציון וישתו ויקו וישרפו, ואת יודעת, זה גם עולה בחיי אדם, אנחנו יודעים.
אני לא יודע על מה את דברת על ישרוף, לא יודע מה את דברת על כיכר ציון. הנוער אצלנו, בסדר? לא, סתם שתביני את מי זה הנוער אצלנו. אצלנו ברמת מגרון, אז בלי סמים, אז בלי זה, אסור לעשן סיגריות ברמת מגרון. מי שרוצה לעשן סיגריות, צריך ללכת מה שנקרא מעבר לקו אופק. האנשים הקבועים בגבעה, עוד תכף נרחיב על זה, הבחורים שנמצאים, שגרים בגבעה ממש, מוצאים כל יום את הצון המראה והכל, הם בכלל לא מעשנים. מגיע אורח מבחוץ, בחור מתנדב שרוצה לעשן, צריך מעבר לקו אופק.
אמא, מה ההיגיון מאחורי זה שלא לעשן ברמת מגורים?
כי מבחינתי, שוב, יש הרבה אנשים שיחלקו עליי, כן? יכול להיות אנשים מאוד איכותיים שמעשנים, אבל בסוף, מבחינתי, כן? נוער שמעשן, זה מגיע ביחד עם עוד דברים, מדבר, עישון סיגריות, כן? מגיע עם אווירה לא טובה, אווירה יותר של בטלה, של דברים כאלה. ובעיניי זה אחלה מסננת, איזה נוער יגיע ואיזה נוער לא, וגם באווירה זה יוצר, מגיע בחור חדש, כן? מתנדב חדש לגבעה בשישית או בשביעית, כן? כיתה י' י' א' י' ב', מה אווירה? אווירה שהוא ייכנס אליי, אווירה של רבא, כשאני קם בארבע בבוקר להוציא מראה ועובד וככה אני נהיה אחלה גבר ומשתלב טוב, או שאני מעשן סיגריה וכבר אתה רואה את הבן אדם מחפש את הריזלות בעד. זה מטריק אותי, לפעמים אנשים מדברים על סמים, אני אומר לך, זה לא קיים הדבר הזה.
אבל אין חוק נגד סמים אצלכם. ולצורך העניין, אם אין חוק, אז אני יכולה לעשות סמים ברמת מגרון, סיגריה לא, אבל סמים בואי. זה כמו ש...
תקשיבי, אנשים, אנשי תקשורת מובילים, וגם חברי כנסת עושים סמים. בואי לא נתאמם, זה לא קשור
לחוק. לא, אבל אתה אומר, אם אין חוק, אז אני לוקח את החוק לידיים.
העמוד שדרה והערכים והאידיאולוגיה שבן אדם מביא איתו, הרבה יותר חזק מכל חוק, שכמו שאת רואה, אנשים בחתונות רשמיות במדינה עושים סמים, בואי לא נתאמם, כן? בתוך עמנו אנחנו יושבים. אני אגיד משהו שאני אומר אותו כל הזמן בשיחות. אתם טוענים...
מי זה אתם? זהו, זה מה שאני רוצה להבין.
הסטיגמה הרווחת בציבור, תפיסה הרווחת בציבור, טוענת, נוער הגבוהות זה נוער נושר. בסדר? אנחנו אומרים לא.
לא?
אנחנו לא.
הרוב?
הרוב המוחלט לא. אנחנו אומרים, הרוב המוחלט הוא מי שנותן את הטון. ולהפך, הוא יותר מדי, הוא נוער משכמו ומעלה יותר מנער רגיל. אני מציע ככה, תגיעו, חודש אחד, לא ביקשתי שנה. בסדר, מבחינתי, המדד בגבעות, זה מדד רצינות ראשוני, זה שנה, כן? ביקשתי, תגיעו חודש אחד, תחיו בשגרת חיים שלהם, שעוד שנייה אני אספר מהי, ואז תגידו לי, אם נער נושר שמחפש את עצמו, שלא סגור לעצמו ולא חדור באמונה בצדקת הדרך, יכול להחזיק במצב הזה. אחי הקטן, כן? בן 16, יחסית צעיר לאנשים בגבעות, כן? רוב החבר'ה בגבעות יותר מבוגרים. בן 16, נמצא כבר שנה ברמת מגרון, מנהל את הדיר. כן, בגיל צעיר, מנהל את הדיר. בערב שמחת תורה, הוא יצא לרגילה מקוצרת, הביתה, ל-24 שעות, אחרי כמעט חודשיים שהוא לא נסע הביתה, באמצע היה לו איזה 6 שעות שהוא נסע. למה הוא עשה את זה? לא בגלל שראה לו בבית, ההורים, זה, ההורים גם מגיעים ונפעמים, נפגשים ומביאים הכל. הוא עשה את זה מתוך אחריות. מתוך אחריות, סדר יום שלו מתחיל בשעה 4 בבוקר, כל יום הוא מתעורר לשמירה האחרונה, יש שמירות 24-7 בגבעה. שמירה האחרונה, מ-4 עד 6, ב-6 הוא מארגן את העדר, יוצא למירה, מירה של 7.5 שעות, חום, בקור, בכל התנאים, כן? חוזר מהמירה, עובד. הולך לישון יחסית מוקדם, ב-10, כי בכל זאת צריך לישון משהו בלילה, אם אתה קם ב-4. וכמו גם שאר הבחורים בגבעה, כן?
כשאתה אומר הוא קיבל רגילה, אתה מדבר על צבא הגנה לישראל?
לא.
לא, פתאום לרגע...
לא, הוא קיבל רגילה מעצמו אגב, אף אחד לא הכריח אותו. זאת אומרת, הוא...
אתם לא עושים צבא.
חלקנו כן, אני אישית למשל קיבלתי פטור בדואר בגיל 17. אי התאמה, לא רוצים אותך.
אתה יודע למה?
זה שבק, מחלקה יוצאת בשבק, שלא אוהבת את החבר שלנו.
לא ניסית להרער על זה.
לא יעזור, שבק זה שבק, זה לא מיטב, זה לא...
אלישע, אני רוצה רגע להבין ממך, הבן שלך או אח שלך בן ה-16, אם הם, אתה יודע מה, לצורך העניין, ישנו סיגרה במגרון, אז מה אם יש חוק? גם אתם מצפצפים על החוק, אז למה שהוא לא? כלומר, עזוב דוגמה אישית, אני לא מצליחה להבין את זה, באמת, אני...
אנחנו לא מצפצפים על החוק, החוק מבחינתנו דבר שאנחנו שומרים עליו...
המלצה.
לא, שומרים על החוק מכל משמר ובמעבר חצייה כשיהיה אדום, למרות שכולם יעברו, אני לא יעבור וגם לא אח שלי וגם לא אף אחד. החוק הוא דבר ששומרים עליו מאוד. בדברים, סוגיות גורליות כאלה, כן? שעתידה של מדינת ישראל תלוי בהם, כן? כמו למשל השאלה אם תקום כאן מדינת טרור פלסטינית צמודה לכאן או לא, האם שטחים ענקיים מארץ ישראל יישארו בידיים יהודיות או לא, ומדינת ישראל מגמגמת בהם במשך עשרות שנים, אז אנחנו מגיעים ועושים את זה, בדיוק כמו שאנשים שחוסמים באיילון. זה לא חוקי, נכון? אני אישית, אגב, יש לי תיקים במשטרה על הפגנות, כן? בשונה מהם שהם לא נעצרים. לי יש תיקים.
נעצרים, נעצרים.
תיקים, יש לי כתבי אישום.
איך אתה אומר לו נעצרים?
כמה כתבי אישום? יש, לא נגלוש לזה, עזבי.
בסדר, אבל נעצרים. את
מסכימה איתי שזה לא חוקי? מה שהם עושים מההפגנות, נכון?
חלקם, כן.
לוקחים את החוק לידיים, נכון? אבל מבחינתם מדובר...
אבל אני לא מצדיקה לקיחת חוק כזו או אחרת.
יש ציבורים גדולים שכן, בדברים כאלה שהם סוגיות גורליות, בסדר? סוגיות גורליות, חובתו של האזרח לקחת את החוק לידיים. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, עד כמה תראי שזה סוגיה משמעותית ונכונה. כיום, רובו של עם ישראל, בטח אם ניקח את הנציגים בכנסת, תומך ברמה כזאת או אחרת בהתיישבות יהודה ושומרון. כמות חברי הכנסת שקוראים לפינוי של כל יהודה ושומרון, מסתכמת, אתה יודע, חברי הכנסת הערבים ואולי מרב מיכאל, בסדר? היום כבר אף אחד לא מדבר על זה. אותו בנימין נתניהו, כן? שתביני, אותו בנימין נתניהו, שפינה נקודות התיישבות, ההתיישבות הצעירה, כן, בכהונה הראשונה שלו ב-96, הוא אותו אחד שמסדיר שם היום יישובים, ומגיע, או לפני שם הם מוסדרים אגב, לפתוח שם את שנת הלימודים, ולשתול עץ שם ב...
אז אתה אומר שהפרת חוק משתלמת.
מרב, אני...
אני לא אומר שזה הפרת חוק משתלמת, אני אומר שזה לקחת, בעצם להתוות גם קריאת כיוון למדינה, מדינה מבולבלת, לא יודעת מה לעשות, לפעמים האזרחים, ושוב אני אומר...
אז נוער הגבעות, הם יראו את הדרך.
זה לא נוער הגבעות, היום ביהודה ושומרון יש 500,000 תושבים. 500,000 תושבים שהתחילו בזכות אנשים, כן, תקראי לזה נוער גבעות שלפני 50 שנה, תלמידי הרב צבי יהודה קוק, שלקחו את החוק לידיים. לא במובן האנרכיסטי, אלא במובן של מדינת ישראל מתעוררי.
אני, אלישע, אלישע, אני חייב את הרב, אני אגיד לך איפה הבעיה שלי. אני יושב, בוא נגיד, או עליך או מימינך, פחות או יותר, ומרגיש, מה זה רחוק בשמאל שאתה מדבר? באיזשהו מקום, מה שמפריע לי, ויש לי הרבה מחלוקות, ואני גר ביישוב שהוא גם לא חוקי, והצו הריסה על הבית שלי שקיבלתי, זה הטופס 4 שלי בעצם. זה מה ששימח אותי בדיוק כמוך. ואני יושב פה ומקשיב, אני אומר, מה שמדהים אותי, שלאנשים בלי פאות מסולסלות, אולי אם הן קצרות מדי, אפילו קצרות מדי, בלי זקן, בלי אש כזאת בעיניים, ובלי תפיסת עולם קיצונית, פנאטית, כמעט גובלת בקאט, אין מקום בעולמך. ככה אני מרגיש בעשר דקות שאני מקשיב, ואני אומר, אני מנסה לחיות פה את האמונה שלי, ולהישאר באהבה מאוד גדולה עם האנשים שלא חושבים כמוני, כי הם יהודים, בדיוק כמוני, הילדים שלי הולכים לצבא, אני חי בגבעה, אני כאילו, אני חי את הקונפליקט, לפעמים גם אני מתפנה, לפעמים גם אני הורס את הבית, כאילו. כי באיזשהו מקום אני בסוף מקבל שאני חי בדמוקרטיה. לי יש איזו הרגשה קצת קשה שאתה לא חי בדמוקרטיה. אתה כאילו, אתה נאלצת לחיות בדמוקרטיה ובנית אותך חיים, ואתה כאילו, אתה יודע, לדבר את הוויכוח הנכון. ובמה, אני ואתה מסכימים כמעט בהכל. ובאיך, לא מסכימים על כלום. האיך הוא אחר, אתה מבין, יש איזה איך,
מה צריך, לדעת, אני, אומר... נכון, אני אומר לך ככה, אני אומר לך, יהודה ושומרון, בסדר? כל הדברים שאתה רואה, חצי מיליון תושבים שיש היום, בטח אם נלך על היישובי התיישבות הצעירה, שגם אתה גר בהם, כן? אבל אני אומר, גם תלך ליישובים כמו אופרה, כמו אלון מורה, כמו אפרת, כל היישובים הוותיקים התחילו, כמו שאני, אני לא חידשתי שום דבר, כן? אני דור שני שבעצם המשיך את הדור, את הדור שלפניו. מה אני עושה לא נכון?
אני אגיד לך מה אתה
עושה. איך היה צריך לעשות?
אני אגיד לך, בסוף, אתה צריך לראות שבסוף הדרך, האחים שלך מתל אביב, והאחים שלך מירושלים, ומאפולה ומאלת, הם איתך בסיפור, ואתה לא לבד עם איזה שבט בדואי, כאילו רב איתם מלחמת חמולות כל החיים. לדוגמה, אני אגיד לך, הדבר הכי קטן, זה שצריך לעבור את קו, את קו הער בשביל לעשן, זה מבחינתי סימן נורא מדהיג. יש לי ילדים, חיילים היום, שהתחילו לעשן בגיל 13. הם לא היו צריכים לעבור את, הם היו צריכים לצאת מהבית בשביל לעשן, כי זה לא נעים הריח, אבל לא החלתי עליהם איזו תפיסת עולם דתית קיצונית כזאת, שאני מרגיש שיש משהו שאתה אומר, תקשיבו, יש פה איזה גוון מאוד ברור, ככה צריך לראות, וגם יש איזה הנאה.
אני אתן לי לענות דווקא זה. חיים במציאות מאוד קשוחה, זה כמו קצת דומה ליחידות עילית בצבא, שביחידת עילית בצבא, בשביל להישאר שם, אתה חייב להכיל על עצמך כל מיני כללים שהם באמת כללים. כמו של קאט או משהו כזה. אחרת אתה לא צורד. אחרת אתה לא צורד במציאות.
אני אענה, אני אצטרף למה שהוא אמר.
אני חי עם הנערים האלה, מסתובב איתם.
מי זה הנערים האלה?
אני מכיר את כל הנערים.
מי זה כל הנערים?
זה נערים שמסתובבים בר יהודה עם גמלים, והם אחר כך חושבים אצלך תקופה. אני מכיר את הגבעות הרבה יותר עמוק מה שנדמה לך. אל תיתן למראה שלי לבלבל אותך. אני אומר, אני מכיר, תקשיב.
אני אגיד לך למה אתה לא מכיר, כי את מה שהוא אמר, והוא צודק בכל מילה, אתה לא אמרת מיוזמתך. אני אגיד לך מה העניין.
לא, אני אגיד לך.
אני אסביר לך למה יש את הכללים המרחיקי לכת האלה, כן? כביכול. כמו שהוא אמר, אני, המטרה שלי, כן? דיברת על חוקי. אני, אתה יודעת מתי יהיה הניצחון שלי ברמת מגרון? מתי שאני אתחיל לשלם ארנונה? מתי שאני אקבל דוח חנייה על כחול לבן ברמת מגרון? אז יהיה הניצחון שלי.
אני יכולה להציע לך את הארנונה שלי בתל אביב, אם זה מה שיספח אותך.
אני אשמח ארנונה משלי. ביום שזה יקרה, זה יהיה הניצחון בשבילי, כן? כיום, שנייה, רגע, תן לי לסיים. כיום, בשביל להגיע למצב הזה, בשביל לעבור בכל האתגרים, לצלוח את כל האתגרים שיש, שזה גם אתגרים פיזיים, גם התנכלויות מהערבים מסביב, יצאנו גם התנכלויות מהמדינה, אם זה פינויים, עם כל מיני דברים כאלה, אני צריך, כמו שהוא אמר, חבר'ה, העילית שבעילית, הנוער שאני רוצה אצלי, זה נוער שישרוד בתנאים מאוד 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 קשים, ובשביל זה אני עושה את הכלים
מחכי לכת. אני מזכיר לך,
מה יקרה ביום שיהיה 15 משפחות ו-20 משפחות, שישנו מה שהם רוצים.
אתה בעצמך פה אמרת, הקמת גבעה עם משהו עם אסתר. איך קראת את ברכת מורד? וברגע שזה נהיה שם יותר מדי אנשים בשבילך, נהיה צפו, והארנונה נראיתה באופק.
שלא מאשרים שם?
לא, אני אומר,
עברת. שם משהו מגוון?
מה שאני אומר תמיד, הטענה שלי דווקא, אנחנו אמנם לא באיזה פודקאסט על פסיכולוגיה אנושית, אנחנו פודקאסט שנדבר לדף שומרון, אבל אני כן אכניס פסיכולוגיה אנושית. ברור לי שברגע שהרבה הרבה לפני שיהיה ארנונה ברמת מגרון, אתה תהיה במקום אחר. זה בכלל לא קשור לאידיאולוגיה בסוף בעיניי. זה קשור למבנה אישיות. זה קשור למבנה אישיות. אותו קיבוצניק חילוני כמוך. בלי פאות, בלי זה, שגר בכליל, והוא דומה לך מאוד, והבן שלו אנרכיסט, שזורק אבנים על המתנחלים. בסוף, זה קשור למבנה אישיות, שאני חושב שפה מבלבלים אותנו, ועושים לנו, המתנחלים, המסה הגדולה, באיזשהו נזק, חבר'ה, שהם פשוט לא חברתיים, והם, בגלל שהם לא חברתיים, הם לוקחים אידיאולוגיה, שהלכת לכבוש גבעות בלתי אפשריות. עכשיו, באיזשהו מקום, אני אומר, אני מכיר את החוואים, מכיר כמעט את כולם. יש את החוואים שנמצאים וסובלים, וביום שבאים ורוצים כאילו לעשות יישוב, הם שמחים, בשביל זה הם היו שם. והם לא אומרים, מה קרה לך? זה שלי, תצטרף לערבים לכם נגדי. יש את המשוגעים שהם פשוט אנשים לא חברתיים, וזה מה שתמיד אני אומר.
פסיכולוגיה אישית, אני לא יכול להתווכח, בסדר, החלטת הדברים, עם תחושות אני לא יכול להתווכח.
לא, אני רק הצבתי בפניך את העובדה שהקמת מקום, וכמה שנים אחרי שהוא תפס, הלכת למקום אחר, כי אתה חייב תמיד להתחיל, אתה אוהב לחיות בטווח של בין ה-0 ל-1 של הבלגן.
זאת אומרת, ההתיישבות, אם אני מבינה אותך נכון, זה רק תירוץ?
לא, מה שאני אומר, שדברים פה, בסוף יש 500,000 מתיישבים ביהודה ושומרון. אנחנו גם בסוף הרי זהב מביאים מאות ואלפים שהם מתייפים כביכול בורגניים, שמבחינתך הם סוג של ג'ובניקים. אתה התחלת איתי ברגע שמאל שאלה,
הם ג'ובניקים, וזה המטרה שלי, היעד שלי זה שג'ובניקים, הכי ג'ובניקים, יוכלו להגיע מסביון ליישוב שאני אקים.
זאת בדיוק גם המטרה שלי, אבל אני לפחות מודה, אני כאילו טוב לי לחיות בשדה בועז, בגלל שזה ככה, וביום שזה ייגמר, אולי אני גם יעבור למקום שהוא יותר...
אתה גם משקשה ולא חברתי?
אני איש מאוד מאוד חברתי, ואני אגיד לך, אני חושב שהאתגר הוא באמת בסוף, זה ליצור חברה שהיא יודעת להכיל ושהיא פתוחה לכל הציבור הישראלי, ובאמת הציבור בתל אביב הוא באמת מאמין לנו שאנחנו דגניה, ואנחנו המקומות האלה שהיו אז, הרי אף אחד לא שואל, מה יש לכם, חומה מגדל זה לא חוקי, איך בניתם, חוצפנים, כולם מעריצים את המודל הזה. עכשיו אני אומר, אתה, אם באיזשהו מקום, היית בא עם חזות שיש בה פחות קנאות, היית זוכה להרצה.
את החזות היהודית שלי אני אשמור עליה בגאווה, בסדר? כל אחד, בוא לא נתחיל עכשיו, אתה יודע, כל אחד...
לא דיברתי בכלל על איך שאתה נראה בחוץ. דיברתי על מה שאתה
מצליח. כל אחד שיהיה איך שהוא רוצה, בסדר? כמו שהוא אמר קודם, כביכול הכללים, המרחיקי לכת שאנחנו עושים לעצמנו אגב, כן? זה בשביל להצליח לעמוד ולהחזיק במטרה בתנאים קשים. אגב, אני יכול להגיד לכם שהיו עשרות נקודות שאני מכיר, היכרות אישית, במהלך השנים, שכל המי ומי הגיעו לשם, ולא הצליחו לצלוח את המשוכות הראשונות, והגבעה נפלה, ואין שם היום כלום, אולי שם היום כפר ערבי, בסדר? הדברים שאמרתי, זה לא דברים שאני דורש אותם מהציבור, אני דורש אותם מעצמי, ומהגרעין הקשה, הראשוני, החלוץ, שמגיע לשטח בשביל לצלוח את האתגרים. מה המטרה שלי? המטרה שלי שכל עם ישראל יגיע. לשם אני הולך. עכשיו, האם אני אעבור? יכול להיות שכן, יכול להיות שאני יכול להגיד לך מה אני ואשתי, מבחינתנו, כן, בחתונה אמרנו. המטרה שלנו זה להיות תמיד בחוד החנית, כי אין הרבה אנשים שיעשו את זה. משפחה שתעלה ראשונה לגבעה, אין הרבה. ומשפחה שנייה ושלישית, ומשפחות שמוכנות להגיע, משפחה עשירית למקום, יש יותר, נכון? וברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיקר אותנו בכוחות. גדלנו כבר לבתים כאלה, ינקנו את זה, ויש לנו כוחות להיות חיל החלוץ שאין הרבה אנשים כאלה שמוכנים. ועשינו את זה פעם אחת ופעמיים, וכמה שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו כוחות, נמשיך הלאה. ביום שלא יהיה לנו כוח, נתקבע בעזרת השם, במקום האחרון שאליו נגיע ונצליח, ונגדל שם את הדור הבא שלנו, והילדים הבאים שלנו בעזרת השם יהיו בחוד החנית. אני לא רואה את זה מאידיאל, בסדר? תאמין לי שהיה לי הכי כיף להישאר איפה שההורים שלי, ההורים שלי הקימו את גבעת שלו ותיה, ביצר, היינו המשפחה השנייה שם, גרים 350 מטר מכפר, יש לנו שם משק חקלאי, יש הכל. ברמה האישית, הייתי שמח במקום להשקיע את כל השנים שלי בגבעות, להשקיע שם, במקום הזה שכבר התפתח לשכונה, במשק החקלאי שלנו, ולהקים לי את הנחלה משלי, כן? היה לי שם את כל הדברים הכי טובים, הכי כיפים. ולא עשיתי את זה, כי אני יודע שמה שכתוב בתורה, והארץ נשאר הרבה מאוד לרשתה. אתה הפכת את זה, כאילו אני מרים את זה על דגל, אידיאל, צריך קיצוניות, הולכת לגור במערה בתור נזיר. לא, אני אוהב אנשים, יש לנו גם, דיברת על תמיכה, אני חושב שעם ישראל איתנו. עם ישראל איתנו, אני רואה את זה ברשתות.
עם ישראל לא איתכם ברגע שאתם עוברים על החוק. כל עם ישראל איתך?
לא נראה שעם ישראל...
עם ישראל לא מאוחד
היום. עם ישראל לא מאוחד סביב שום דבר.
אז אני אגיד לך, שנכנסת לפה, אנשים הרימו גבה, אמרו, מה הוא עושה פה?
אני אומר, ברור לי שלא כל עם ישראל, אבל חלקים גדולים מאוד, אני יכול להגיד, במיוחד על הימין, מהליכוד ועד עוצמה יהודית, אנשים תומכים, אנשים, אני יכול להגיד לך שאני נמצא בחנויות, בכל מקום, בירושלים, בבית שען, באפולה, בנתניה, בפתח תקווה, בכל מקום כזה, אפילו בתל אביב, כן, עשינו דוכני הסברה בתל אביב, ואנשים מגיעים, ירד אלינו בעל מסעדה, מיזריאלי, הוא עבר בדרך במעבר חצייה, ראה אותנו, דיבר כמה דקות, ירד אחרי כמה דקות, עם סלים מלאים באוכל, הביא את התעודת כשרות, להראות לנו שכשר, תאכלו. אנשים תומכים, אנשים מעריכים. ברור לי שלא כל עם ישראל, ברור לי שיש עוד הרבה עבודה, ואגב, לכן הגעתי לכאן, כן, המטרה שלנו בסוף, לדבר לעם ישראל, אני עוסק הרבה בהסברה, מתראיין בין השאר, לא כי אני אוהב את זה, אלא כי חשוב, גם לדבר לעם ישראל, אשתדל גם דרך הרשתות, לתווך לעם ישראל, דרך הטוויטר, הטלגרם, כל הרשתות.
כמה נעצות אתה מקבל, גם חוץ משאלות סקרניות?
מדברת על אחוזים, כמה נעצות, כמה...
לא, אם זה ככה, אתה חוטף הרבה ברשת?
תלוי איזה, בטוויטר רשת רעילה, מקבלים הרבה, בשאר הרשתות, נגיד בטלגרם, ממש לא. טלגרם...
אבל מרב, אני באמת אומר לך מהמקום שלי, זה מי שרק מלראות את אלישה פותח בנעצה, אז באמת מה שנקרא, שיחסוך לנו את הביזיון.
לא, בסדר,
אני אגיד לך משהו.
לא, אנשים שאמרו ברבי, זה אנשים שזיעו.
אני אומר מתוך הקשבה לדברים, איפה אני נדלקתי כאילו? שדיברו על הצבא, שהוא דיבר על הצבא, הוא התייחס לצבא, בדיוק כמו שהסרבנים הדליקו אותי, בזה שהם אימו אז עם הרפורמה, שהם שוקלים לא להתגייס לצבא, כי זה כבר לא העם שלהם.
ויש כפוך, פה, זה בדיוק כפוך, אותנו לא רוצים, אותנו זורקים. בן דוד שלי, בסדר, בן דוד שלי התגייס לאחרונה, התגייס לאחרונה, אחרי שנה ורבע, הוראה של המחלקה היהודית בשבק, הדיחו אותו, יחידה של נוער הגבעות, ספר המדבר, לא יודע אם שמעת עליה, יחידה, יחידת ספר המדבר, מנעה 50% מהברכות בגבול ירדן,
לא, סגרו את היחידה. עוד פעם אתה אומר, תראה, אתה אומר...
לא יודעת מה אני אומר, אני בכלל שזורקים אותנו, כל חבר'ה, החבר'ה אצלנו...
לא, לא, אני עוצר אותך.
יותר נחושים מכולם.
כי ספר המדבר הסתובבה הרבה במדבר, שאני מסתובב בו יותר ממך, כנראה מדבר יהודה, והיא לא מנעה 50% מהברכות בירדן, אתה מגזים בנתונים שלך. לא, זה לא נכון, זה נתונים לא נכונים.
אחרי שהיא הלכה, הברכות...
לא, אבל אני אומר...
אחרי שהיא עזבה, הברכות עלו ב-50%.
צהל עשה טעות שהוא סגר את הדבר הזה, הוא רואה את זה עכשיו במירון מצוין, איזה טעות הוא עשה. עכשיו, לא, חכה.
מה יש לך להגיד על זה?
אני אגיד לך מה שאני רוצה. כמו שאתה מדבר גם, גם הגבעות בסוף, הדבר שמרתק אותי בתור בן אדם שחי בגבעה, שמצד אחד רוצים להרוס לי את הבית, מצד שני שולחים לחיילים שישמרו לי על הבית. אתה מבין שהמדינה קצת בבלבול. עכשיו, אני חושב שאנחנו...
מבינים את השנים.
עכשיו, אני חושב, גם עכשיו, עכשיו, בימים אלו. עכשיו, אני אומר, אני אומר, בסוף כל הגבוהות הטובות שהצליחו, הם גם קיבלו את הגיבוי של הממסד המקומי, שזה הרשות המקומית ושל החבר'ה. אני אגיד לך, אני גם לא מתנגד, אני לא מתנגד...
הרשות המקומית תומכת, חד השמעית.
כל איש התיישבות שמגיע לכביש 60, נכנס לשילו ואלי, ומתחיל ללכת מזרח על כיוון בקעת הירדן, הוא קד קידה עבורכם, אתם עשיתם עבודה מטורפת.
עסף טריטוריאל יהודי מרמת מגרון ועד חמרה.
עשיתם עבודה מטורפת.
אז איפה האבל, אבל?
אני אומר, האבל הוא קודם כל באיך שאתה מציג את זה, ובית כאילו בלספר, בלייצר לי פה איזה סיפור אלטרואיסטי של איזה בן אדם שיצא באיסורים מהמשק שהוא רצה להיות בו אל הדבר הזה, פה אני מאבד אתכם. פה אני אומר באיזשהו מקום, אני קולט, אתם באיזשהו מקום, בהרבה מובנים מבחינתי.
אתה אומר, לא עושים את זה לא עושים את זה משליחות, עושים את זה ככיף?
לא ככיף.
כיף לקלח את הילד עם נקלות בחורף?
אני אגיד לך משהו הרבה יותר חמור. מתפתחת פה קנאות שהיא דומה לקנאות הערבית. היא מקבילה לקנאות הערבית. בזה שאתה פועל בפעולות של שנאה, בזה שאתה פועל בפעולות שאין בהם סבלנות, אתה לא מקבל את האחר גם אם הוא מהשבט הסמוך אליך. לא משבט דן, משבט שימון, מטר ממך.
פסיכולוגיה, אין לי דרך להתווכח.
לא, אבל זה...
עם כל מיני אבחון תופעות. אני אומר ברמה הפשוטה, אחי, ציבור הגבעות, בסדר? הרים על דגל את ההתיישבות בשטחים הפתוחים ביהודה ושומרון, מחוץ לגדרות היישובים, לפני כולם, בזמן שהאמנה והנהגת ההתיישבות הוותיקה נכנסו בנו בכל הכוח ולעגו לזה ואמרו צריך לעבות את היישובים הקיימים וחצי מיליון תושבים ומיליון תושבים ועזבו את השטחים הפתוחים ואנחנו אמרנו, כן, אנחנו עוד הדור שלפניי, צעקו מעל כל במה, מעט הבמות שהיו להם, כן, רק ההתיישבות בשטחים הפתוחים, כמות השטח שיתפס, זה מה שיחרה את גורל ההתיישבות. ואם אנחנו לא נהיה בין היישובים, ונצא, וניקח אחריות על השטחים הפתוחים, תקום כאן מדינה פלסטינית, וצחקו עלינו. ומה קרה בשנים האחרונות, אחרי שהבינו שתוכנית פייד, תוכנית של הרשות הפלסטינית, להקמת מדינה פלסטינית דה פקטו בשטח, כבר כמה אור וגידים, ועבדה כאן 8 שנים, מ-2009 עד 2017, בזמן שלא ידענו שזה קורה, מה קרה אז? פתאום, תנועת ההתיישבות המנה, ופתאום כל האנשים האלה הצטרפו לאט לאט, בשקט, 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 התחילו גם להקים את החוות, או כל מיני דברים כאלו ואחרים, או לתמוך בעלמת עין, או כבר לא בעלמת עין. עכשיו, זה מצחיק עוד, אפשר להגיד, קנאות דתית, אפשר להגיד הכל, אבל איך שלא תרצה, הגבעות, כמה שאתה אומר, הם מושמצו עוד דקנאים, הלכו חלוץ לפני המחנה, וכולם לאט לאט הולכים אחרי, ומבינים למפרע את החשיבות שזה היום, זה הצחיק אותי בבחירות האחרונות, כן, בהסכמים הקואליציונים, יהדות התורה אפילו, כן, מפלגה שלא אכפת לה בערך משום דבר חוץ מהתקציבים שלה, בקווים הכלליים שם, בהסכמים הקואליציונים, היה כתוב, מאבק על שטחי C, שזה בעצם מה שאנחנו אמרנו שנים שצריך לעשות.
אז אתה אומר שבעוד 50 שנה או 100 שנים, בסוף אתם תהיו המיישבים, האלה שמעריכים ושלומדים אליהם בספרי ההיסטוריה.
לא יודע, לא יודע, זה תלוי מי יכתוב את ההיסטוריה.
שזה היה...
אני מאוד מקווה שכן, זה תלוי מי יכתוב את ההיסטוריה. ברור לי שעוד הרבה פחות מ-50 שנה, עוד 10 ו-20 שנה, הפעילות שאנחנו עושים היום תהיה המיינסטרים שבמיינסטרים, ואנחנו אולי נוכל לעבור לשלב הבא, ויש לא חסר עוד שלבים בהתיישבות.
מה זה השלב הבא?
למשל, זה 40% ביהודה ושומרון, שוויתרנו עליהם בהסכמי אוסלו, מכונים היום שטחי A ו-B. הכרחיים לשליטה ביהודה ושומרון, יש מקומות שהם צמודים ליישובים אפילו שהם שטחי בי, שממש לא מעבר לרעי החושך או באמצע העיר ערבית, שגם בהם צריך להתיישב, וגם את ההסכמי אוסלו הערורים האלה שעלו לנו בדם, צריך לבטל.
סתם, שאלה קטנה, משהו לוגיסטי, לאן ילכו אותם תושבים של A ו-B בזמן שאתם...
לפני, בוא אני אגלה לך, רוב שטחי A ו-B ריקים מתושבים ערבים, הערבים מתיישבים בכוונה בשטחי C, הם מבינים יותר טוב ממנו, שאנחנו ויתרנו על השטחים האלה 40%, הם גם ככה לא שם, אין היום לאף אחד דרישה שלהם, אז ההשתלטות של הרשות הפלסטינית מתמקדת בשטחי C, צמוד ליישובים, כי זה שטחים שמחר עלולים, חס ושלום, להתאפס, כן, על ידי ההתיישבות. שטחי A ו-B, שומרים. אתה יכול להסתובב, יש לך, אתה אומר, אתה מכיר את השמורה ההסכמית, כן? שמורה ההסכמית כולה, כל האזור שם. שטחי B, ענקיים, ענקיים, ריקים, ריקים, רק, כן, רק צמאים להתיישבות יהודית. יש שם גם שם התיישבות, צערי גם שם יש השתלטות ערבית, לא שטחי B שעוד יחסית מנסים לתפוס אותם. פשוט, זה מרחבים ענקיים שרק מחכים ורק קוראים לנו. אני נחזור שנייה למה שאמרתי, כמו שלפני 10 שנים, 10 שנים, כן, לא יותר, מה שאנחנו אמרנו, זה היה נשמע זוי, והיה נשמע, צחקו עליי, אני אומר לך, נגעת ההתיישבות, אתם מתעסקים בשטויות, צריך מיליון תושבים, והיום הדברים שאנחנו אמרנו, כל היום, דיברת על המועצות האזוריות, דיברת על חברי כנסת, אין מישהו שלא מאמין בהם, ולא ברור לו שזה מה שיכריע את גורל המערכה ביהודה ושומרון, כן, את גורל השטחים האלה. אז עוד 10 שנים, הדברים שאנחנו אומרים היום,
זאת אומרת, העז והבאר והמגדל מים, זה יכריע לא הסדרים מדיניים.
לא אמרנו לא הסדרים. בעזרת השם שהכל יהיה מוסדר והכל יהיה חוקי, ושמדינת ישראל מיוזמתה תיקח אחריות על השטחים הפתוחים, ותעשה שם תוכניות בנייה, ותקים בעצמה יישובים, כן? אבל עד שזה יקרה, כן? הנקודות האלה שתופסות כל נקודה, כן? רמת מגרון מחזיקה היום, חולשת על 3,500 דונם שנשמרים בבעלות יהודית, כן? שטחי C, הכל. וכמעט כל גבעה או חווה ביהודה ושומרון מחזיקה שטח כזה לפחות, אם לא יותר, וזה שטחים שגם, יש שטחים יותר גדולים אפילו מיישובים מבוססים כמו אופרה, כמו מקומות כאלה. והשאלה היא, עד לפני כמה שנים, מה שעבדו כל הזמן, איך מפתחים את ההתיישבות, וזה מה שאתם עושים, שזה אגב חשוב מאוד בשביל לעבות ולבסס, אבל זה לא מה שימנע, אם יש כאן מדינה פלסטינית או לא, שתבנה עוד שכונה של מדורגים בבנייה רבויה.
אני
עוד
רוצה...
500 יחידות דיור. זה חשוב מאוד. זה יביא עוד אנשים שאגב, יכול להיות שהם, האנשים שבאת אותם מגבעת שמואל, הם עברו ללשם, כן? פעם ראשונה, ובדעת שהם מלשם, הם יעברו ליישוב יותר קדמי, אבל, או אפילו לא יעברו. זה יהיה שם וזה יחזק את ההתיישבות ביהודה ושומרון, אבל בסוף זה לא מה שימנע ממדינה פלסטינית לקום, כי מה שיקרה מתיים חוץ לגדר, השכונת מדורגים שאוספת, מה יקרה? חנק.
מירב, את אומרת כל פעם, את יודעת, לא חוקי, לא חוקי, זה נייס להגיד את זה, כשזה בוואקום, בפועל, הדבר לא קורה בוואקום, מה שקורה בשטח.
לא, גם בוואקום אני לא מקבלת, אבל בסדר.
אני אומר, המצב הוא לא וואקום, המצב הוא שיש את הצד השני, הצד הערבי, לא מחכה עד שהחוק יתיר להתיישב. והוא מתיישב בצורה...
יותר מ-100,000 בתים לא חוקיים בשטחי C, הרשות הפלסטינית בנתה בעשור האחרון, כן? זה מטורף.
זה אומר, אני בטח שאני מצדיק, זה אומר או שאתה שומר על חוק שאף אחד לא שומר עליו באותו אזור, ולראות איך שה...
מתעורר מדינת טרור מחוץ לבית.
או שאתה גם מנסה לתפוס שטחים ומונה...
ופועל להסדיר אותם ולהפוך אותם לחוקיים אחרי זה. אנחנו לא, בשונה ממה שאמרת, אמרתי לך, החלום שאני עני, אתה אומר, אתה תקים לעצמך איזושהי טריטוריה, אקס-טריטוריה שיהיה לך מה שאתה רוצה. לא, אמרתי לך, החלום שלי זה שאני צריך לשלם ארנונה, שיהיה לי מדרכות כחול לבן, שהגבעה, צריך שם תהפוך ליישוב הכי מסודר שיש, הכי מתוקתק שיש. זה החלום שלי, אבל זה לא יקרה לבד. אני צריך להציד.
לא רק שזה לא קורה לבד, אני חושב שאתם עושים עבודה נפלאה בהרבה אזורים, ובטח שהחוואים זה פלא מופלא, הם תופסים הרבה יותר שטח מסך ההתיישבויות, המאה החוואים שיש להם ביהודה ושומרון. מה שאני אומר לך, אנחנו אחשלוקי באותו צד, אבל שהדבר הזה הוא לא יעבוד עם עם ישראל שחי מעבר לכביש 6 מצד מערב, לא יהיה איתך לא רק בתמיכה, אתה יודע, בטלגרם או בכל מיני, או בפוד של הצל או של מישהו כזה. באמת, הסיפור הוא שכאילו, הציבור הזה, בדיוק כמו שאותו ציבור ציוני, חילוני, הצליח להסביר לכל העם היהודי בעולם, לבנות קיבוצים ומושבים בארץ ישראל, כאילו זה הסיכוי של עם ישראל לנצל.
זה גם לקח להם.
מה אתה אומר בעצם? תסקו בהספרה יותר?
זה גם לקח להם 70 שנה.
לא, אנחנו, חברים, אנחנו צריכים...
וגם את הקיבוצים, כשהתחילו להקים, התחילו להקים אותם לא חוקי, וגם היה בתנועה הציונית, הייתה מחלוקת, היה את הרצל שאמר לא לעשות התיישבות לא לגלית, ולעשות את זה רק עם הסדר מדיני, והיה...
ההיסטוריה חוזרת.
אני חושב שההיסטוריה חוזרת, אבל אני חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה. יש לנו איזושהי חובה היום, דברים קורים הרבה יותר מהר, מופצים הרבה יותר מהר.
תתמצת שנייה, מה בעצם אתה אומר? מה אנחנו צריכים לעשות?
אני אומר, בטח שזה גם תלוי בעניין של הסברה, וגם תלוי בענווה מאוד גדולה, שאתם צריכים להבין שזה משחק קבוצתי, ואתם בסוף, לא אגיד בורג, אתם חלק פורץ חשוב, אבל במכונה שאם לא הייתה קיימת, הייתם סתם חבורה של ילדים שועממים. זאת אומרת, יש פה מועצות, יש פה אנשים נורמטיביים שחיים בבתים, צריכים חשמל וצריכים... ושנינו יודעים שאם לא הלכי אינטרנט, החיים שלך היו מאוד קשים.
ב-2015 אז נסכם בזה שאמרת, אתם מסכימים על האה, אתם לגמרי לא מסכימים על האיך.
לגמרי. זה בדיוק הגדול.
לא נפתור את זה גם עכשיו. טוב, תודה רבה. היה מעניין.
שטח בי, עם כל מה שלא ידעתם על נדלן ביהודה ושומרון, בהגשת מרב מילר, זאב אפשטיין ואייל תורג'מן. הפודקאסטים של 103 FM.